צהריים טובים ותודה רבה שהזמנתם אותי לכינוס הזה. אנחנו רוצים לדבר על כאב. בהרצאות ששמענו היו כמה דברים שגירו אותי להגיב תוך כדי. אני מרשה לכם לשאול אותי שאלות תוך כדי ולעצור אותי. אני מציג מצגת אחת, אנחנו נעבור על חלק מהשקופיות, לא על כולן. אבל אפשר גם לרשום הערות וגם לשאול אחר כך שאלות. אני אשתדל לעבור על הדברים העיקריים בקצרה כדי לאפשר לכם מספיק זמן לשאלות, כי אני רוצה שיפתחו שאלות ולעורר את העניין ולא להתבייש, שלום וברכה. לא להתבייש לשאול שאלות בבקשה. אוקיי. אני רופא כירורג במקצוע שלי, אני עשיתי את ההתמחויות שלי הראשונות בשערי צדק, בניתוחי לב חזה ובכירורגיה כללית. אחר כך ניהלתי את הטראומה במיר כפר סבא, במסגרת הכירורגיה, ואחר כך הקמתי את המחלקה הראשונה בארץ לטיפול בפצע קשה ריפוי, נושא גדול בפני עצמו. והיום יש לי מערך עצמאי, אני ממשיך לנתח, אבל בעיקר עושה דברים אחרים, ועל קצת מהדברים אתם תשמעו. אנחנו מדברים פה על נושא של כאב. אפשר להגיד שהפעילות שלנו זה נוגעת בשיקום ובטיפולים משמרים. אני לא אוהב את המונח אנטי-אייג'ינג, כי אף אחד לא נהיה יותר צעיר, אבל בהחלט אפשר לשפר ביצועים בכל גיל. הנושא של כאב, נגדיר אותו ככה. כאב זה איסקמיה. כולם מכירים את המונח איסקמיה? יש מישהו שלא מכיר את המונח איסקמיה? טוב מאוד. איסקמיה זה חוסר בחמצן ברקמה. כשהרקמה, איבר, אין בו מספיק חמצן, האיבר סובל מאיסקמיה, מחוסר אספקת חמצן. ואפשר להגיד שהמשותף לכל הכאבים זה מחסור בחמצן. בואו ניקח כמה דוגמאות. משמאל לימין. כשיש למישהו כאבים בחזה, התקף לב או תעוקה בזמן מאמץ, אז הכאב שמופיע נובע מחוסר חמצן לשריר הלב. המאמץ של הלב דורש יותר חמצן לפעילות שלו, המחסור בחמצן גורם לכאב. כאב חריף, תעוקתי, וכשעושים ניתוח מעקפים או עושים צינטור ופותחים את העורקים, משתפרת זרימת הדם אל האיבר, יש אליו יותר חמצן ויש פחות כאבים. וההיעלמות של הכאבים היא ביטוי לשיפור בחמצון. כנ"ל בדברים שקשורים בבטן, באיברים, שבר לדוגמה. כאשר יש שבר, יש בצקת בעצם, יש פגיעה בכלי דם שמספקים את העצם, יש ירידה באספקת הדם לאזור ויש כאב. העצבים שלנו חשים את המחסור בחמצן ומופיע כאב. קביעה. קביעה לדוגמה, כשאנחנו, יש דבר כזה שתדעו לכם, קביעה בניסוי בבעלי חיים, ובעוונותיי עשיתי כזה ניסוי, קביעה היא מודל של פצע איסקמי, של פצע שנגרם מחוסר אספקת חמצן לרקמה. כי כאשר יש חימום רב באור ויש ריתוך, יש פגיעה בכלי הדם שבתשתית האור, נוצרת קביעה. מכירים את זה בקביעות שמש ובכל שריפה. דלקת פרקים או פיברומיאלגיה. מצבים שבהם יש כאב ממקור גרמי או ממקור עצבי או ממקור שרירי, גרמי עצם, יש איזושהי בצקת מינימלית, יש ירידה באספקת חמצן איברים למפרקים בגלל הבצקת, ומופיע כאב. האזורים הכאבים, הכואבים יכולים להיות מושלכים. כאשר יש למישהו, למשל, כאבים תעוקתיים בלב, המקור של הכאב הוא בלב, הכאב אבל יכול להיות מושלך לתוך הזרוע, בדרך כלל משמאל, אבל לא תמיד. יכול להיות ללגב או למקומות אחרים, אבל זה כאב איסקמי. הדברים שמשפיעים על הכאב הם מגוונים, אבל בחרתי שלושה דברים כדי לייצג את העניין הזה, וברור לכולם שכשיש בעיה באיזשהו איבר, אז הוא מקור לכאב. ברור לכולם שכשיש בעיה באישיות, זה לא חייב להיות שמישהו לא בסדר, אבל האישיות שלנו משפיעה באופן דרמטי על הכאב שלנו, המוטיבציות שלנו. כאשר מישהו נפצע בקרב והוא רוצה להמשיך את הלחימה, היו פה דוגמאות דומות, הוא ממשיך בלחימה, אחר כך הוא מטפל בפציעה שלו, מתגבר. סף הכאב נמצא בתוך הדבר הזה שנקרא פרסונליטי, כביטוי כללי לכל הדברים, מישהו שיש לו תמיכה, מישהו שאין לו תמיכה. ברור? ברור. אדם או כלב חרדתי, אותו דבר. ומערכת החיסון. למערכת החיסון יש פה חשיבות עצומה, תפקוד נכון של מערכת החיסון. זה גם חיסון מפני הכאבים, זה גם יכולת התמודדות יותר גבוהה, וזה בא לידי ביטוי בכל המערכות. והכל תלוי בחמצן. כל הדברים האלה מושפעים ממצבי החמצון. לא סתם שמתי את החמצן במרכז. אני לא יכול לדבר על כאב בלי לדבר על חומרים נגד כאבים. הוזכרו פה נון-סטרואידלס. אתם יודעים שנון-סטרואידלס, חוץ מזה שאתם יכולים לעזור קצת לטיפול בכאבים, הם אחד ממפגעי הטבע הקשים ביותר, גורם להיעלמות של רוב הדגים שנעלמים מהנערות, נעלמים כתוצאה מהשימוש בנון-סטרואידלס. זה תרופה הכי בשימוש בבני אדם. בהודו נכחדה כמעט לחלוטין אוכלוסיית הנשרים, בגלל שבהודו התרופה הכי שכיחה בשימוש זה וולטרן, והנשרים מאוד מאוד רגישים, אז הם נכחדו. והם לא מקבלים את זה מהווטרינר, פשוט אוכלים מה שיש בשדה. והכל נגוע בנון-סטרואידלס. אבל אני רוצה לדבר על נרקוטיקה ועל קנאביס. במילה, כי אי אפשר לדבר על כאב בלי לדבר על הדבר הזה. בעולם המערבי, השימוש בנרקוטיקה לטיפול בכאב, נרקוטיקה, מורפין, אופיום וכל הנגזרות, זה הכלי העיקרי בהרדמה, וזה הכלי הכי בשימוש, השכיח ביותר בטיפול בכאב כרוני. אבל בעוד שאי אפשר לבצע ניתוחים בלי החומרים האלה, בשימוש הכרוני יש לזה השפעות מסיביות. למשל, כשאנחנו מדברים על הפרסונליטי, סף הכאב יורד. הכל יורד כשמשתמשים בנרקוטיקה. קצב הנשימות, חמצון, קצב פעילות מערכת העיכול, הכאב יורד, הרצון לחיות יורד, יש דיכוי של כל המערכות, סף הכאב, אמרנו, יורד מאוד, ומערכת החיסון נבלמת לחלוטין. כל מערכת החיסון שלנו יש לה רצפטורים למורפינים. וכאשר משתמשים במורפינים, מערכת החיסון נעצרת לחלוטין. התאים לא נעלמים, הם לא מתים, אבל הם לא מסוגלים לתפקד. המקרופגים, הכלי העיקרי ביותר במערכת החיסון, למי שמשתמש בנרקוטיקה, המקרופגים, עד שהם מתים ומתחלפים, הם לא מתפקדים. לכן שיעור ההדבקה במחלות זיהומיות בקרב נרקומנים לא נובע מתנאי היגיינה ירודים, אלא מהיעלמות של מערכת החיסון. ולכן גם שיעור המחלות הממאירות גבוה הרבה יותר בקרב נרקומנים מאשר באוכלוסייה הכללית, בגלל היעדר מערכת החיסון. וכנ"ל כל אותם החולים שמטופלים בנרקוטיקה באופן כרוני, מערכות החיסון שלהם נפגעות מאוד, והם נכנסים לאיום משמעותי. עכשיו, הרבה מאוד מחלות שיש בהן מרכיבים או גידוליים, ממאירים, או זיהומיים שמקבלים טיפול בנרקוטיקה, למעשה הדבר הזה מפר בצורה קשה מאוד את האיזון שלהם ומדרדר אותם במהירות. נזכור את הדבר הזה. קנאביס, לעומת זה, עושה כמעט את הפעולות באופן הפוך. כמעט ואינו ממכר. מעלה את סף הכאב באופן דרמטי, אז היכולת להתמודד עם אותו כאב הרבה יותר טובה, משפר את מערכת החיסון, המקרופגים מתפקדים יותר טוב, והאיברים יכולים ליהנות מיותר חמצן כי רמות החמצון עולות. אני לא עושה פרסומת ללגליזציה, למרות שאני לחלוטין בעד. אבל אני רק רוצה להעמיד את שני הדברים האלה זה מול זה, בגלל שזה, הסיבה שנלחמים בקנאביס זה שהוא מפריע למכירה של נרקוטיקה. ונרקוטיקה זה איום מרכזי על החיים של האדם המערבי ובכלל, ואילו קנאביס עושה בדיוק את ההפך. אבל אי אפשר לדבר על כאב בלי לדבר בדבר הזה.
מדבר על משככים נרקוטיים?
תקראי לזה איך, במה? כל נרקוטיקה, בכל צורה שהיא, זה מה שהיא עושה. עכשיו, כשאנחנו רוצים להוריד את הכאב, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשפר את החמצון ולהגדיל מאוד את הזמינות של חמצן ברקמות. הדבר הזה זה לא המצאה חדשה. אנחנו יודעים שחמצן רלוונטי בטיפול בסרטן, פרס נובל של אוטו ורבורג מ-1928. זה לא משהו חדש, זה אין פה שום הפתעות. אבל אני רוצה לדבר על המחמצן הכי חזק בטבע. המחמצן הכי חזק בטבע זה גז האוזון. גז מאוד לא פעיל, גז נדיר ומיוחד. נוצר מפעילות חשמלית מול חמצן, ברקים, שדות חשמליים, שדות מגנטיים, שהופכים חמצן O2 ל-O3. בגלל המשקל הסגולי המיוחד שלו, הוא לא שוקע כמו חמצן למקומות הנמוכים, חמצן שוקע באטמוספירה למקומות הנמוכים, בים המלח יש ריכוז יותר גבוה של חמצן, בבהרים יש ריכוז יותר נמוך של חמצן, כולם מכירים את הסיפור. אבל אוזון, למרות שהוא כבד יותר מחמצן, במקום לשקוע ולהיות ממש על הבסיס, הוא בכוח הצנטריפוגלי, צנטריפטלי, של הסיבוב של סיחור כדור הארץ סביב עצמו, הולך ומסתרע מסביב לכדור הארץ ויוצר את המעטפת שנקראת מעטפת האוזון, שמגינה על כדור הארץ מפני קרינה כבדה שבאה מהחלל. למה? מה? כי הוא במיעוט, הוא קטן. אין הרבה אוזון. אוזון, סליחה, אני מתנצל מראש, יהיו פה הרבה תמונות מחרידות. זה הריאקציה שיוצרת אוזון. הבחורצ'יק הזה נכווה בפניו בצורה קשה מפיצוץ גז. הוא עובד בחברת הגז בירושלים. הוא הגיע לבית חולים שערי צדק. בבית חולים שערי צדק החליטו שצריך להרדים אותו מיד, היו לו כאבים קשים מאוד, מיון. הפלסטיקאים אמרו שהם צריכים שבועות, חודשים של התריות וניתוחים והשתלות אור וכו' וכו'. אבל למזלו, המעביד שלו מכיר אותי ופנה אליי באחת בלילה, ראיתי את התמונה בוואטסאפ, וחשבתי שיכול להיות שיש לו פגיעת ריאות קשה מאוד, ולכן רוצים להנשים אותו. אבל הוא נשמע לי בסדר, דיברתי איתו בטלפון עם הבחור הזה, והצעתי, מאחר שהוא לא היה צרוד ולא התנשם ולא חשבתי שיש בעיה ריאתית, הצעתי לו להתחיל את הטיפול שלנו במקום ללכת לכל המהלך שתכננו לו בשערי צדק. ואני מראה לכם 8 ימי טיפול. חכו, השוק תכף בא. 8 ימים מדויק. מה עשינו? נתנו לו משחה מיוחדת לשים על הפנים שנקראת Health Cream, שהיא עוזרת מאוד לטפל בחלק הזיהומי ובמרכיבים המקומיים של הכוויה, ונתנו לו בדרך הווריד טיפול שנקרא אוקסיפרו, שבו בעצם יוצרים מנה דם קטנטונת של המטופל, מטפלים בה באמצעות גז אוזון. גז האוזון מתרכב עם הכדוריות האדומות, משפר את הגמישות של הכדוריות האדומות, ואז זרימת הדם עולה. בעצם מה שעשינו, שיפרנו את הזמינות של החמצן ברקמות, בלי לתת לו חמצן במסכה. והתוצאה זה 8 ימים. עכשיו, אני יכול להראות לכם כאלה עשרות, אבל אני לא אלאה אתכם יותר מדי. מיד, הדם שלו חוזר אליו. לא, 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 לא. המערכות לא כל כך מסכימות עדיין להכניס את הטיפול הזה, למרות שהוא מאושר, זה לא טיפול מחתרתי. אבל המערכות לא מעוניינות להכניס את הטיפול הזה. זה חבר של הקנאביס בעניין הזה. הרגל היפה הזאת שייכת לחולה סכרת בשם אברהם. הוא עבר כבר צנתור, הצנתור כנראה היה מוצלח, אבל המצב שלו הלך והידרדר, הוא כבר עם 3 אנטיביוטיקות דרך הווריד, הוא בזיהום קשה, הוא חולה דיאליזה, כבר קשה לעשות לו דיאליזות, והחליטו לעשות לו קטיעה של הרגל הזאת, בית החולים תל השומר, ערב שמחת תורה לפני 2. אני סברתי שיש לו סיכוי, התפללתי, כמובן, אי אפשר בלי, ואני מראה לכם את המהלך שלו. זה... מה? זה נמק. השחור הזה זה נמק שחור, וזה תהליך דלקתי מלא מוגלה, זה רגל נפוחה מלאה במוגלה, וזה נמק של האצבעות. פה אני עושה איזשהו ניתוח ניקיון, הטריה קטנה, סליחה, זה מגעיל נורא, אני יודע, והחברים שלי, הכירורגים, שואלים אותי אם אני עושה ניתוחים גם לגופות מהר המנוחות, או שאני רק... כי זה נראה ממש גופה. ככה זה נראה אחרי שבועיים, ככה זה נראה אחרי עוד שבוע, ככה זה נראה אחרי שגם הורדתי לו את האצבעות הנמקיות, וזה אדון אברהם, הוא מרשה לי להראות את התמונות שלו, וזה ככה כשהפצעים כבר סגורים, כשהוא נסע לחוץ לארץ וחזר, הוא כבר היה מלא פעמים בחוץ לארץ מאז, הוא בסדר, הוא הולך, הכל בסדר, אין אנטיביוטיק. הגברת סטלה, זה 3 חודשים בערך, 4 חודשים, כן. זה דם שלו, לא, 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 כל יום, כל יום, כל יום. הטיפול הוא אינטנסיבי, זה חולים מאוד קשים. זה, לא נדבר על הטכניקה, רק להבין במה מדובר. מה? רק את הסוף, אתה לדלג לך? למי שקשה לו אני מתנצל. אבל תראו, סטלה היא ממש חמודה, אני אראה לכם גם תמונות מאוד מחויכות. בסדר? סטלה, היא שכנה שלי, חמודה בת 102, כבר לא, כבר 103.5, ויש לה 3 פרופסורים לכירורגיה במשפחה. ובגיל 102, ביום הולדת שלה, היה לה כאבים קשים ברגליים והתחיל תהליך נמק, לא מצאו כלי דם פתוחים מתחת לבטן, הכל סגור, היה לה כאבים קשים, וגם הדסה וגם שערי צדק אמרו אין ברירה, צריך לקטוע את שתי הרגליים מעל הברך. סבתא לבת 102, להוריד שתי רגליים, היא כולה 40 קילו, שאלתי את הבן, הפרופסור, הנכד, תגיד, מה קרה לכם? סבתא לבת 102, להוריד לה שתי רגליים, מה זה כבד לכם 40 קילו לקחת לבית העלמין? תשאירו. הוא אומר לי, מה אתה מציע, אייל? אייל, מה אתה מציע? אמרתי, אתם מכירים את השטויות שלי, נסה, מה לעשות? זה הרגל שלה. זה רק הקצה האחד, כאילו. כל העסק, מצב שכאבים קשים, סבלה מאוד. זה תמונות מיום הולדת 103. שנה אחרי זה. זה הרגל, אחרי שהחלקים הנמקיים זה, וכל השאר התאושש. זמינות החמצן ברקמות, בעזרת הטיפול הזה שנקרא אוקסיפרו, אפשרה לה להפחית את הכאב, לשפר את הזרימה, להוריד את הסטרס, להפחית את התרופות של הלחץ דם, ולהתאושש. זאת הסטלה שלנו. כמובן היא קיבלה את המשחה שלנו. תראו. הטיפול הזה מאוד מאוד חיוני. אני במשך 15 השנים האחרונות קיבלתי, אני תכף יענה לך, אני קיבלתי מעל 1,000 חולים עם החלטה לקטיעה במרפאה שלי. זה מספר. זה מלא ביקורת ושאלות נוקבות לגבי העניין הזה של החלטה לקטיעה בחולי סכרת, שזה בעיה עצומה, לא נדבר על זה כרגע, כי אנחנו בנושא של כאב. אבל מתוך האלף האלה ביצענו בפועל פחות מ-50 קטיעות. וכל השאר לא נזקקו לקטיעה מעולם. זאת אומרת, אני לא מדבר על איזה מקרים חריגים, אני מדבר על שיטת עבודה שעובדת, ויש בה תוצאות. כל אחד יכול לבוא, כן. כל אחד
יכול.
מה?
גם
לבעיות כמו חצ'קונים, כן. זה מצחיק. אני חירוג לב וחירוג כללי, וטראומה. אבל גם חצ'קונים, כן. אין בעיה. זה לא פחות חשוב, כאילו. פיצי לחץ, ברור.
זה גם לבעיות של כלי דם,
ברור. ברור, הם כולם פריפרל וסקולר, גם הגברת הזאת זה כל הווסקולר דיזיז שלה. זה יכול להיות מעולה. תראו, גם הגברת הזאת כולם מכירים אותה, היה בעיתונות, זה הטיפול שלנו. אפשר לתת את האוזון הזה בכל מיני צורות, הטיפול הזה בדרך אדם, לתת את זה בתמיסה, בצורה ישירה, מים מזוקקים, סטריליים, שמומס בהם גז אוזון, לתת גז בצורה ישירה על הפצעים, זה טיפול שכיח, קיים הרבה בארץ, וגם בצורה של משחה מיוחדת שנקראת הרף קרים. יעקב מצנר היה דיקן הפקולטה לרפואה בהדסה עין כרם, והוא היה שותף המחקר שלי עד שהוא נהרג בשנת 2001 בתאונת מטוס בשוויץ. זה היה תקלה של מגדל הפיקוח, כיוון לא נכון בערפל את הטייס הישראלי ונתרסקו לתוך ההר. יחד איתו פיתחנו את הצורה הזאת של הטיפול בתוך מנת דם, כי מלכת אנגליה, הרופא שלה לימד אותנו להזריק גז אוזון ישירות לאורך המפסע. והיה ברור שזו טכניקה שדורשת אומץ לב גדול, כמו שאני אמרתי לרופא הזה, אמרתי לו, תקשיב, יש לך אשכים לא מברזל אלא מאורניום, כי המלכה, אם אתה טועה במילימטר, המלכה הופכת להיות חד פעמית, כי הבועה של הגז עוברת במקום לרגל ונספגת, הולכת פולמונרי אמבולי, תסחיף ריאתי, ואחרי שנייה אין מלכה. אז הוא מאוד מאוד אמיץ, והיה לי ברור שאני לא יכול להפוך את זה לשיטה פופולרית לטיפול, כי זה מאוד מסוכן. אבל יחד עם יעקב מצנר בדקנו את העניין הזה של טיפול בדרך הדם, וראינו שאנחנו יכולים להשיג את התוצאות במנת דם קטנטונת, והפכנו את הטיפול הזה מטיפול שצריך מומחיות על וסיכון עצום למשהו שכל אחות מוסמכת יכולה לעשות בצורה בטיחותית, ופתרנו את הבעיות. אני רוצה להגיד כמה מילים על העניין הזה, כן. כן, כן, כן. הרבה מאוד חולי סכרת עם בעיה של פגיעה ברשתית יכולים לעזר בטיפול הזה.
למה אתה לא עושה את זה למשקפיים?
מה? זה לא מחליף לי את הבעיית ראייה שלי. הבעיה שלי היא לא בעצב. הבעיה שלי... מה? זה יכול לעזור בבעיה של עצב הראייה, כן. גם באירועים מוחיים. תראו, אני רוצה להסביר את הרציונל, זה מה שחשוב לי, אני רוצה שתצאו עם הבנה של מה אנחנו עושים. זה מעטפת של כדורית אדומה. האוזון שאנחנו מחברים לתוך מנת הדם הקטנטונת, מתחבר לתוך הבי-לייר הליפידי של הכדורית האדומה. הוא לא נקשר להמוגלובין כמו חמצן רגיל. כשאנחנו נושמים חמצן, הוא נקשר להמוגלובין בתוך הכדורית האדומה. פה האוזון נקשר למעטפת של הכדורית האדומה ומשנה את התכונות שלה. כדורית אדומה רגילה עוברת בתוך קפילרה שהיא יותר קטנה מהכדורית. הכדורית צריכה להידחק לתוך הקפילרה, הקפילרה צריכה לבלוע את הכדורית. בזמן המעבר של הכדורית בתוך הקפילרה, אז מתבצעת כל הביולוגיה. כל מה שיש לפני כן, מהלב ועד הקפילרה, הנים, זה הכל צנרת, אין ריאקציה. כל מה שיש אחרי הקפילרה עד ללב, זה וריד, ואין בו ריאקציה. רק בתוך הקפילרה, חמצן יוצא החוצה מהדם, מהנוזל של הדם אל הרקמה, ומגיע לתאים, CO2 נכנס לדם, הגלוקוז והמינרלים והאנזימים, כל הריאקציות קורות בשלב הקפילרי. אם הכדורית יותר גמישה וקצב המעבר בתוך הקפילרה יותר מהיר, אנחנו מיד מקבלים זמינות גבוהה יותר של חמצן ברקמות. תוספת החמצן לרקמות, זה הוקטור שעליו ניסה הטיפול הזה. שם אנחנו משיגים את האפקט. ולכן התחלתי בעניין הזה שכאב הוא קודם כל איסקמיה. ולכן אנחנו רואים חולים שמסתובבים עם כאבים, שאנחנו יכולים להוריד את סף הכאב שלהם, להרים את סף הכאב שלהם, כי אנחנו מפחיתים את כל הכאבים, כי החמצון שלהם משתפר. וזה כלי מרכזי בשיקום. אנחנו רואים חולים עם פגיעות נוירולוגיות קשות מאוד, מצליחים להתאושש אחרי אירועים מוחיים חוזרים, ואנחנו רואים דברים שאין להם אח ורע בתחום הזה. שיקום. אני רוצה להעמיק עוד יותר בנושא של ההבנה של הפיזיולוג של הדבר הזה. כן. שאלה נהדרת, תא לחץ. תא לחץ. אז תא לחץ מכוון לאותו העניין בדיוק. תא לחץ רוצה לשלוח אותנו לצלילה ל-30 מטר, 3 אטמוספירות, להגדיל כפול 3 את הלחץ החלקי, כדי שיהיה המסה יותר גדולה של חמצן בנוזל של הדם, בתוך ה... לא בכדוריות האדומות, כי הכדוריות עמוסות 100%, אבל בנוזל שמסביב. ואם אתה מכפיל את זה כפול 5 גם, שאתה נושם 100% חמצן במקום 20% חמצן שיש לנו פה, אז זה כפול 3 כפול 5. אז אתה מקבל פי 15 המסה של חמצן בדם. אבל לתא הלחץ יש גם מגבלות. בתא הלחץ אתה קודם כל צריך לנסוע לאסף הרופא או למקום שיש בו תא לחץ. אחד. שתיים, אתה צריך לשבת בחדר, במטוס או בצוללת, איך שתקרא לזה, עם עוד 30 עד 60 חולים במחלות זיהומיות, בלי עברו, בלי הפרדה, בלי... כאילו, לא הכי נעים. אני לא מאמין שיש פה מישהו שנהנה מטיסות. זה תמיד יוש, כיף לעבור דרך הדיוטי, לנחות באיזשהו מקום אחר. אבל לשבת במטוס, לא צריכים להיות 2 מטר בשביל לא ליהנות מזה. אז תחשוב, תא לחץ. זה מטוס של חולים במחלות זיהומיות, אין לך לאן לברוח, אתה צולל 30 מטר, אתה כל הדרך צריך פמפם. לא הכי כיף. מה גם ש-30 מטר צלילה זה קשה גם לבריאים, לחולים במחלות קשות. אז לאט לאט הורידו את עומק הצלילה. 28 מטר, 25 מטר, היום הם נמצאים ב-13 מטר. זאת אומרת, בעצם אנחנו מקבלים לחץ של כמו 13 מטר, שזה כפול 1.3. כפול 1.3 זה כבר לא העיקר. ובעצם אם אתה רוצה להרוויח את הלחץ, אתה יכול לעשות את הלחץ בבית, שזה מעולה. איך עושים את הלחץ בבית באלתור קל ופשוט? לוקחים את המחולל חמצן מיד שרה, מחברים לחשמל, שמים על האף ועולים על אופניים. תרשמו את המתכון ותעשו לבד כי זה לא מסוכן. שאלו אותי על תא לחץ, הרימו לי להנחתה, אני מכניס, בום. אחד הכלים הכי אפקטיביים לטיפול בכל מכאוב זה לעלות על מכשיר כלשהו, כל אחד לפי יכולותיו. הוא, יש לו כיסא גלגלים, קצת קשה לו לעשות פדלים, שיעשה פדלים עם הידיים, אפילו עם כל המגבלות. אין בעיה. יכול להעלות את תפוקת הלב שלו פי 10 ב-5 דקות עבודה. זה כפול 10. לקחת מסכת חמצן 100%, זה כפול 5. אז זה כפול 50. בתא לחץ כמה אנחנו מקבלים? כפול 3, כפול 5, כשיורדים 30 מטר ועם כל הסכנות. אז אפשר בבית, בזמן הפנוי, לעשות פעמים חוזרות במשך היום, ולא צריכים לנסוע עד אסף הרופא, זה טיסה בלי דיוטי, בלי דיילת, בלי ארוחת בטיסה, אין תנאים. אפשר לעשות לבד ולקבל תוצאות של תא לחץ רק הרבה יותר אפקטיבי, כי אנחנו גם עושים משהו אקטיבי. אנחנו מרוויחים בגדול. אני רוצה לחזור, כן. אם יש מישהו שיש לו פצע לחץ והוא יכול לעשות פעילות גופנית, בוודאי מצבו משתפר. פצע לחץ בדרך כלל... את צודקת. גם אנשים עם פצעי לחץ, ואני מטפל בעשרות חולים עם פצעי לחץ, לרובם יש משהו שאנחנו יכולים להפעיל. אם אתם תרצו, אני אראה לכם. יש לי פה... אני, בגלל זה נשארתי מחובר למחשב, אבל אני לא יודע אם יש לנו זמן עד מחר בבוקר. מתי אנחנו צריכים לשלם מחר בבוקר? מה? תראו, התא לחץ מטפל הרבה בבעיות קשר וריכוז, כי זה אנשים שבדרך כלל לא יקרה להם שום דבר בצלילה, זה לא חולים קשים. הוא גם יכול לטפל כאנטי-אג'ינג, להוריד את הקמטים וכל זה, כל אלה מצוינים לתא לחץ. האלה שחולים קצת יותר קשה להם. קשר וריכוז ודאי יכול לנות מהדבר הזה. תראו, מה שאתם רואים פה, זה מודל שנקרא לנגרסדורף, זה מודל של לב מבודד של חולדה, 5 גרם, חולדה מסכנה, הרדמתי אותה קודם, עם שתי תנועות של המספריים פתחתי את בטח הזה, הוצאתי את הלב הפועם, קשרתי אותו בקצה של הצינורית, שמתי בפנים בלון מנופח בסליים, מנומטר, שמודד לי את לחץ ההתכווצות של הלב, תראו את זה יותר מקרוב, אוקיי? ודרך הצינורית אני מטפטף פנימה, נוזל, אני מטפטף פנימה נוזל, סליחה, שיש בו מי מלח וחמצן וגלוקוז, והלב הזה יכול להמשיך לפעום פה שעות רבות, ימים. אני מודד את קצב הלב ואת הלחץ שנוצר. זה כאילו קרדיאק אאוטפוט, זה לא קרדיאק אאוטפוט כי זה לא ליטר לדקה, אבל זה מודד את עוצמת הלב. תראו למה הכוונה. תכף יהיה פוקוס. אופ. רואים את הלב הפועם? הלב פועם, הנוזל מטפטף, ואנחנו רושמים את הלחץ ואת קצב הלב. אוקיי? אחרי שאנחנו, זה עוד מהתקופה שהייתי בלב חזה, והכל שאת שומעת פה ברקע זה אופר. אנחנו בדקנו את עוצמת הלב, ואחרי שבדקנו את הבייסליין, סגרנו את הברז ל-30 דקות. אם סגרנו ל-45 דקות, כל הלבבות מתו, אין יותר על מה לעשות ניסוי. אם סגרנו לרבע שעה, לא מספיק נזק. ב-30 דקות הלבבות פגועים קשה ביותר, סמרטוטיים לגמרי, ואף לב לא נהרג. אז אפשר לעשות ניסוי. אז אחרי שעשינו את הנזק הזה, בדקנו מה התאושש מהלב אחרי 30 דקות של שום זרימת חמצן ללב הזה, התקף לב ענק לכל הלב, פתחנו את הזרימה, בדקנו לאן זה התאושש, חצי מהלבבות קיבלו אוזון במינון שמתאים ל5 גרם לב, וחצי קיבלו את אותו דבר עם תוספת של חמצן. ואיזה פלא, כל אלה שקיבלו חמצן נשארו סמרטוטים, וכל אלה שקיבלו אוזון חזרו לתפקד כמו בהתחלה. כמעט, 80%. ואת המאמר פרסמנו אופר ואני, אופר מרין זה היום מנכ״ל של שערי צדק, הוא היה מעליי בהתמחות בשנתיים, אבל אני הייתי המדריך שלו בעבודת מדעי היסוד, כי אני טיפה הייתי יותר חרוץ בתחום הזה. ואת המאמר פרסמנו ב-Journal of Cardiac Surgery. זה פרסום חשוב. זאת אומרת, עשינו רוורס של נזק איסקמי קשה מאוד, באמצעות טיפול פשוט באוזון. מה שאתם רואים פה, זה כבר 75 חולים באי ספיקת לב קשה מאוד. פרסום מהקליבלנד קליניק אוהיו, שזה בית חולים לב אולי הכי גדול בארצות הברית, עם 10 מחלקות שונות לניתוחי לב. ו-75 החולים האלה חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי. חצי קיבלו טיפול באוזון כמו שאנחנו נותנים אצלנו במרפאה, וחצי קיבלו את אותו טיפול, אבל במקום מזרק עם אוזון, קיבלו מזרק עם חמצן. אחרי 250 יום פתחנו לראות מי היה יותר טוב, ולא הופתענו, כי בכל הפרמטרים, אלה שקיבלו את הטיפול באוזון היו יותר טובים מאלה שקיבלו את החמצן, והתמותה ירדה מ-22% בשנה בקבוצת הפלסבו, אלה שקיבלו חמצן, ל-3% בלבד באלה שקיבלו את הטיפול באוזון. למה הכותרת היא immune modulation? כי כדי שהמאמר הזה יוכל להתפרסם, אם היינו כותבים ל-FDA שאנחנו עשינו שימוש באוזון באופן כזה בולט, היינו נשארים מאמר אצלנו ביד, לא היו מפרסמים אותו. ה-FDA האמריקאי מתנגד לשימוש באוזון ברפואה אמריקאית מאז מלחמת העולם הראשונה, שם זה היה מאוד שכיח. Because it is competitive to authorize drugs, אני מצטט את ה-FDA. מתחרה בתרופות רשומות. לא כתוב שזה רע, לא כתוב שזה עושה נזק, לא כתוב שזה לא יעיל. כתוב שזה מפריע למחירה של תרופות. אז לכן האמריקאים מתנגדים לשימוש בו, הם לא מתביישים להגיד את האמת. האמריקאים מאוד אמיתיים, הם לא משקרים.
רגע, אבל העורך היה מוכן לקרוא לזה immune modulation?
לא, אנחנו הצננו את זה. אם תקראי את המאמר, תראי שכתבנו שזה כתוב, אבל זה מאוד מאוד באותיות קטנות. ובקצרה, מעיד על השיטה. שני הספורטאים האלה, כולם מכירים אותם, אמסטרונג ווינוקורוב, איבדו את כל המדליות שלהם רטרואקטיבית, בגלל שהם נתפסו, הואשמו ונמצאו אשמים, והודו בשימוש בטיפול שלנו תוך כדי תחרות. לא סמים, לא קנאביס, לא מורפין, לא סטרואידים. אוזון. שזה אסור, כי זה באמת משפר ביצועים בלתי רגיל. ולקחת את זה תוך כדי תחרות, זה באמת עבירה של... לא יפה. זה תמונה מתחרות שייט, שבה אני והבן שלי מצלמים, הנה הוא פה, מצלמים בתחרות לפני הרבה שנים, הוא היה צעיר. תראו. זה... מה זה? רגע של? איזה? כלב, נהדר, אתם חזקים. תראו, מה זה? זה שוק עם שבר נוראי. שבר נוראי. לגורת הזאב הלבנה קראו שלג בגלל צבעה. היא הייתה קצת צהובה, האמת. היא הייתה טיפה מעורבת לדעתי. אבל בכל אופן, היא שברה את הרגל בגיל חודשיים, ולקחנו אותה לווטרינרים, וזה הצילום, והרדימו אותה, ואמרו לנו בפנים קודרות שהיא חייבת ניתוח עם ברזלים ומתקנים וחודשיים, שלושה של כיף חיים. אני עשיתי את הקיבוע בשיטות שלי, ואשתי, שהיא גם רופאה, האמא שלו, אמרה לי, לא מספיק ששברתם לילדה את הרגל, אתה עכשיו מונע ממנה טיפול אפקטיבי, אותך לרווחה. תגידו לי, כמה זמן חלף מהתמונה של השבר עד שהיא ככה מפרקת לנו את החצר? יאללה, כמה זמן לוקח לשבר להתרפא? יפה מאוד, בין 6 to 9 weeks, שבר כזה, עם הניתוח או בלי הניתוח, עם גבס או זה. זה סדר הגודל של שבר, גם אצל בן אדם, זה אותו דבר, אנחנו בדיוק כמו כלבים, רק פחות רעים, הכלבים. אז הנה. זה 6 ימים. עכשיו, למי שלא מאמין, אני מזמין אותו להסתכל על התמונות המקוריות, ולהסתכל מה כתוב במאפיינים, ותראו את התאריכים. אין פה, זה לא פוטושופ. בטח. לא אמרתי את זה. האוזון מאפשר לה, לא, בקטן אתה לא נכון. האוזון מאפשר שיפור בגמישות של הכדורית, ואז החמצן יותר זמין לרקמות לריפוי. לא אוזון, אנחנו לא צריכים את האוזון, אנחנו צריכים את החמצן. תשים לב, הנה הדם של הכלבה שלי. הנה, אני מודיע לך שהיא הייתה מושיטה את היד ככה בלי להתנגד, קיבלה את העירוי, ובשישה ימים היא פרקה את הגבס לבד ו... מה? כן. אוקיי, הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא מכשיר מכונה שמייצרת אוזון, אני לוחץ על כפתור, יוצא לי אוזון, אין בעיה. אני מייצר אוזון. אבל העניין הוא שהדבר הזה הוא קל לביצוע, ויכול לתת כלים מצוינים לטיפול באנשים ובחיות. זה לא הבעל חיים היחידי שטיפלתי בו בשבר במהירות הזאת. אני רוצה, ברשותכם, לרגע אחד לצאת מהכאב, אפילו שזה כואב, ו... לצטט מאמר מסייאנס, שזה המאמר שעשה לי את הסוויץ' כשלא הייתה לי אף שערת צבע לפני הרבה מאוד שנים, 1980, אני עוד הייתי חייל ב-1980, אבל ב-86 אני הייתי סטודנט שנה שנייה בית ספר לרפואה בבאר שבע, ובעקבות איזה ספר שמצאתי על מדף, התחלתי לחפש, וזה המאמר שמצאתי שנכתב 6 שנים קודם. המאמר של משפחת סוויץ' בעל ואישה, חוקרים אמריקאים, לא יהודים, שפרסמו בעיתון סיינס, שזה העיתון הכי חשוב במדע, הוא ונייצ'ר, אוזון selectively inhibit growth of human cancer cells. וברשותכם, אני אתאר לכם את המחקר הזה בקצרה, תלכו לקרוא. מה שעשו במחקר הזה, משפחת סוויט, המופלאים, לקחו גידולים סרטניים טריים מחדר ניתוח. מה ששלחו לפתולוגיה, לקחו כמה פרוסות, שמו בצלחות לגידול פטריות. אם היית בכינוס שעשינו בשערי צדק, ואז זה פעם שנייה שאת רואה את זה. לקחו את הגידולים הטריים מחדר ניתוח, שיש בהם גם רקמה גידולית וגם רקמה בריאה, שמו את זה בצלחות לגידול רקמות, הכל מסגשג יפה, הכל גדל יפה, גם הרקמה הבריאה וגם הגידול הסרטני, ושמו את כל הגידולים, עשרות גידולים שונים, בתוך מיכל, חיברו צינור עם גז אוזון, והתחילו לעלות בצורה מבוקרת את ריכוז האוזון בסביבה של הגידולים האלה. וכאשר הגיעו לריכוז מסוים, התחילו למות תאי סרטן, להיעלם מהשדה תאי סרטן. בשלב מסוים נעלמו כל תאי הסרטן מכל המשטחים. כל פעם היו מוצאים לבדוק במיקרוסקופ. בשלב הזה לא נפגע אף תא בריא. העלו את הריכוז פי כמה וכמה, ועדיין לא נגרם נזק לשום תא בריא. ולכן הכותרת המדהימה של המאמר שפורסם בסיינס ב-80, אוזון selectively inhibit growth, מדכא בצורה סלקטיבית את תאי הסרטן ולא את התאים הבריאים. באיזושהי סיבה שאנחנו יכולים להיכנס לפילוסופיה של הדבר הזה, תאים רגילים לא ניזוקים, ואילו תאים סרטניים מתים. אמרת נכון. אמרת נכון. היא אמרה כמו קנאביס. בהחלט דומה. ואת הדבר הזה יודעים מקדמה דנה, זה לא חדשות. כשהם כתבו את המאמר ב-1980, המידע היה קיים עוד ממלחמת העולם הראשונה. אבל האמריקאים התנגדו, והדבר הזה ירד למחתרת. אז יש לנו פה סיפור בהיסטוריה של הרפואה שהוא מרתק, וצריך להיכנס אליו. אבל הטיפולים האלה כבר נמצאים על המפה. הם טיפולים מאושרים. בגרמניה, באירופה יש אלפי מרפאות של רופאים. ומעט מאוד, באיטליה אתה יכול למצוא את זה בבתי חולים. אבל גם בצרפת. אבל בארץ קשה מאוד. בבלינסון התחילו, באסף הרופא קצת, אבל לא, הם מאוד רחוקים מאפקטיביות, כי חברות התרופות מתנגדות לזה קשות. לא מעוניינים. משהו שעלול לגרום לירידה דרמטית בשימוש בתרופות, זה יעשה משבר כלכלי. מותר אפילו לנשיא ארצות הברית להגיד שאין התחממות גלובלית מבחינתו. צריך למכור מכוניות, מה אתכם? צריכים למכור דלק, יותר חשוב. מבחינתו הוא צודק, מה, לא נתווכח איתו. אבל זה המציאות. כן, יש לנו הרבה מאוד חולי סרטן. בבקשה, שאלות. היום המרפאה הזאת היא פרטית, יש לה כמה סניפים בארץ, יש לנו סניפים גם בחול.
מה אחוזי ההצלחה?
דוקטור יאל אטיאס. מה?
מה אחוזי ההבראה?
תראו, זה לא קסם לבד. טיפול באנשים, טיפול גם בבעלי חיים, זה אותו דבר. זה לא דבר בודד. אתה צריך להתייחס לכל דבר ולהתייחס לבעיות, אבל יש לנו חולים שהיו באוספיס לפני 18 שנה, 15 שנה, 14 שנה, שעדיין באים בתחבורה ציבורית לקבל טיפול במרפאה. זאת אומרת, חיים את החיים. הוספיס זה המקום, התחנה האחרונה, הוספיס בית או הוספיס באשפוז, זה המקום שבו נותנים לחולה הנוטה למות, תנאים מלעיתים אותו במורפין ושולחים אותו לדרכו. אני לא מכיר מחקרים על אוטיזם, לא בתלחץ ולא באוזון, שהם באמת יראו מחקרים גדולים, אבל יש כל מיני דיווחים. תראו, ההיגיון פה מדבר. כאשר אנחנו משפרים את הזמינות של חמצן ברקמות, דברים טובים יכולים לקרות. וזה המשמעות. מה שאני רציתי להראות לכם פה בכל הדברים שאני הראיתי, זה ש... הבסיס התיאורטי והמעשי הוא אמיתי, שהביצוע בקליניקה הוא אפקטיבי והוא ב-large scale, זה בהיקפים גדולים, זאת אומרת זה לא איזה מקרה אנקדוטלי שמישהו יכול להגיד אין ספרות, אין ידיעות, יש המון מאמרים, מאמרים בכירים, סיינס זה עיתון, זה לא מעריב לנוער, אי אפשר להתחמק מהמידע, בטח לא בעידן שלנו, ורציתי... המורה שלכם הציע לי לבוא לתת פה הרצאה, ואני שמחתי לבוא. כן. על מה מדובר?
בברך, הייתה לי בעיה, הם אמרו שהם יעשו דרך אוזון.
אוקיי.
ובסופו של דבר התנגדתי, לא רציתי להיכנס לתלות.
אין פה עניין של תלות. יש פה עניין של השגת אפקט. קודם כל, אני לא יודע להבטיח. אני לא יודע להבטיח שמשהו יצליח. אני רק יודע להגיד שיש משהו שהוא יכול להיות השתדלות נכונה. בתור כירורג, אני יודע שגם כשאני נכנס לחדר ניתוח, ואני פותח את הבטן, ומוציא גידול, ועושה ככה וככה, כל מה שאני עשיתי זה גג השתדלות. צריך עזרה. מה? יש הרבה דרכים נוספות גם, אבל אני... את רוצה לראות את השקף הזה? בבקשה. בבקשה. קליק. כן.
האם הטיפול
כן, יש לנו הרבה מאוד מטופלים עם כאב מכל מיני סיבות, פיברומיאלגיה, רומטואיד ארתרייטיס, לופוס עם בעיות של כלי דם שגורמות לתהליכים. לפני 6 שבועות קיבלנו תינוקת בת שנה שהייתה בריאה עד לפני שבועות אחדים, שפיתחה איזושהי מחלה לא ברורה עם התנפחות של האצבעות והרגליים, ובבית חולים שערי צדק החליטו שצריך לקטוע שתי ידיים, שתי רגליים לתינוקת בת שנה. פנו אלינו, אנחנו טיפלנו בה, הכל נעצר, הילדה החלימה, היא איבדה קצוות של שבע אצבעות, הרגליים ניצלו מקטיעה, תכננו לתת לכם כימותרפיה, לא ידעו למה, כאילו יורים באפלה, ברוך השם, התינוקת בסדר. אנחנו מתפללים עליה הלאה, אבל היא בסדר, אני יכול להראות לכם את התמונות, תמונות משגות.
ומה תהליך עכשיו? כמה פעמים היא צריכה לחזור לטיפול ולחזק את הטיפול שהיה?
אני חושב שהתגברנו, אני חושב שהתגברנו אצלה הלאה, היא תינוקת, היא חזקה. לא, לא, זה סדרה, זה סדרה ארוכה של טיפולים. אצל, אצל האברהם הזה שראיתם עם הרגל שלו, הוא טופל אצלנו בכל השנתיים האלה. ירדנו בהדרגה בקצב של הטיפולים, אבל זה מחזיק אותו, כן. זה מחיה אותו. אני לוקח את הטיפול הזה בקביעות.
כן.
מה? למה? אני לא מאמין שאני אהיה יותר צעיר מזה, אבל זה, זה טוב, זה עושה טוב.
לי?
אפשר להיכנס לדבר הזה? אתה מרשה לי להמשיך לדבר או שאתה זה נגמר לך? אתה נהנה? זה בסדר. תראו, אני לחלוטין חסיד של פעילות גופנית ושל עבודת נשימה ושל שיפור חמצון בכל השיטות. גם לקחת ויטמין C בכמויות זה שיפור חמצון. אתם יודעים, השם הפרדוקסלי הזה שקוראים לו נוגדי חמצון, זה שם פרדוקסלי שהמציאו חברות התרופות. כי כל החומרים האלה שאנחנו קוראים להם נוגדי חמצון, הם לא מתנגדים לחמצון, הם מעודדים חמצון יעיל יותר בתאים. זאת אומרת, הם עוזרים למיטוכונדריות שלנו לעבוד. ומצרימונים, ופעילות גופנית, וויטמין C, ויונמית, עוזרים לתהליכי החמצון, כמו הקנאביס. אז אני בהחלט בעד, כל מי שיכול לעשות תרגילי נשימה, ופה דיברו על זה הרבה מאוד בכל מה שקשור לשליטה בכאב, ואני נכנסתי לתרדמת, בהיפנוזה שלך.
מגיע לך פעם אחת.
כן, נחתי קצת.
עוד עוד שאלות?
לא. טוב, תודה רבה.
תודה. תודה רבה.